השדרנים.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
איפסתי.
הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
חזרנו אליכם אחרי שבוע מורט עצבים, מורט שיער, אורן, לא נשאר לך מה למרות.
היית כמה מרדתי? כן. יש איזה שתי גבות ככה, אני עוד עובד על זה. עד שבוע הבא הם כבר לא פה.
כן, היה שבוע מעניין. אנחנו היום, יש לנו בעצם שני דברים עיקריים. קודם כל, יש לנו את השר לשעבר חיים רמון. יש לו הרבה מה להגיד ואנחנו נשמח לשמוע את את מה שיש לו לומר, ואנחנו נדבר גם בפינת המיסים על נושא של חשבוניות מס פיקטיביות. היה לנו לא פסק דין, התחילה חקירה נגד וולט, מעניין. אני מציע לכם להישאר ולהאזין. אורן, נושא ראשון, לך עליו.
אני דווקא את הנושא הראשון.
אוקיי, אז תתחיל עם נושא שני.
אני אתחיל איתך בנושא השני. אתה עכשיו התקלת אותי.
אז רגע, אז אתה רוצה לשמוע ערוץ 12 קצת?
כן, דיברנו על ערוץ 12, ניתן להם קצת מאזינים, כי הם קצת בירידה.
אז בוא נשמע ערוץ 12, תאזינו רוב קשב למה שהם אומרים, אחר כך יהיה מבחן. בבקשה.
אפשרות לעסקה?
נכון, תראי, לפני כמה שבועות שהייתה סוג של פריצת דרך במסע ומתן, את זוכרת, ושניתן המנדט למסע ומתן, לצוות המסע ומתן, סמוטריץ' גם יצא למצלמות ואמר זו עסקה מופקרת, וגם בקבינט הוא אמר אני אפרק את הממשלה אם תלכו לעסקה הזו. היום בסדרות הוא אומר יש חשש שרגע לפני שחמאס נמצא על סף שבירה, סנואר יגיד כן. בואי תשמעי את הדברים וננסה להבין מהם.
יש חשש.
האם סמוטריץ' יודע משהו שקורה מאחורי הקלעים שאנחנו לא, הנה.
לא אתפלא אם פתאום, אחרי חודשים של סרבנות, סינואר יחליט להשיב בחיוב על ההצעה שהוא קיבל לעסקה, כי הוא בפאניקה, והוא מבין שאנחנו קרובים לניצחון, וירצה להציל את עצמו ואת שלטון חמאס בעזה, כדי לחזור ולשקם את הכוח שלו מחדש ולהשתלב שוב בתוכנית ההשמדה הקונבנציונלית של איראן בסיבוב הבא. דווקא לכן זה לא הזמן לעצור. זה לא הזמן להוריד את הרגל מהגז הכי הפוך שיש. זה הזמן להכניס עוד כוחות ולהגביר את הלחץ הצבאי.
עד פה סמוטריץ'.
כן.
שמעת את המילים, יש חשש?
יש חשש.
יש חשש, אז בוא נשמע את הפרשנות שלהם אחרי זה.
נדמה לי שיש 120 משפחות בישראל שלא חושבות שזה חשש שסינואר יגיד כן, אלא מקוות שסינואר יגיד כן, לא רק כן.
ברור, והדברים הללו והניסוח הזה מחווץ להם את הלב, זה ברור. אני אגיד דבר אחד לסגיר. אני לא יודע מה סמוטריץ' יודע, אני יודע לספר שהאמריקאים מאחורי הקלעים כמעט מציבים את סינואר ואת...
טוב, האמריקאים מאחורי הקלעים...
קודם כל הוא יודע הרבה יותר טוב מסמוטריץ', זה ברור.
ברור. הוא גם יודע בקבינט, שסמוטריץ' חושב את המילה יש חשש.
כן, כן, כן. יש חשש, הוא אמר, יש, אולי הוא חשב, יש חשש.
לא, זה פשוט לא אמיתי.
עיתונאות נהדרת, כאילו, תשמע, יכול להיות ש... הם הגיעו למצב שהם יודעים גם מה הוא חושב.
זה, הם תוקפים משהו שאתה יודע מה, וגם הכותרת שם, בגדול, אני מקריא לך, המסר של סמוטריץ' יש חשש שסינואר יגיד כן. רק יש תקלה קטנה, הוא לא אמר את זה. זה פשוט לא אמיתי, כמה שאפשר להאמין לתקשורת היום בישראל, ערוץ 12, וואלה... הגדילו לעשות, לפחות לא היו שמים את סמוטריץ' אומר את הדברים, אתה יודע, אז היינו אולי, עוד שלושה אנשים בארץ אולי עוד היו מאמינים לזה, אבל לשים את סמוטריץ' שלא אומר את זה, ואחר כך לנתח למה הוא אמר את זה, ומתכווצת להם הבטן.
הם היו צריכים לעשות בגרסאות הקודמות, לשים תמונה של סמוטריץ', ואז לדבר עליו, זה כבר יותר הגיוני, אבל להשמיע שהוא לא אומר, ואז להגיד שהוא אמר,
תגיד, אתה זוכר?
אל תשים עוד את זה, כן, ראיתי, ראיתי.
אתה זוכר את כל הזה, את כל השקופיות האלה של זה, שהיו בודקים את האמיתות של הדברים בתקופה של נתניהו?
נכון.
מצאו שהוא לא דובר אמת פה, והוא לא דובר... תגיד לי, איפה זה אחר כך בתקופה של בנט, לפיד? זה נעלם כלא היה.
כי הם אמרו אמת כל הזמן, במיוחד לבוחרים שלהם, במיוחד בנט.
כן, כן, בהחלט.
תגיד, אתה יודע
ש... בנט מומחה בלהגיד אמת.
אתה יודע שהשבוע היה...
לא מציע לך לחבר את בנט לפוליגרף.
אנחנו נדבר על בנט תכף גם עם חיים רמון, זה מעניין לשמוע מה הוא חושב עליו. אתה יודע שהשבוע היה דיון בבגץ על עתירה שהוגשה לשם על ידי רופאים למען זכויות אדם, והעתירה הזאת דנה, עכשיו, השבוע, אחרי השביעי באוקטובר, הם דנים בבגץ האם להכניס, האם לחייב את ישראל להכניס תושבים מעזה לטיפולים רפואיים.
אה, פנטסטי.
עד פה הגיוני, נכון?
הגיוני לגמרי.
בגץ עשה דבר מאוד יפה בשביל לאזן, אז הוא הסכים שאלמו כהן, חבר הכנסת אלמו כהן, ידבר בדיון לפני.
כבר יפה מצידה.
ואז עשו שני דברים. אמרו לו, תודה רבה, אנחנו לארג'ים איתך, נתנו לך לדבר. עכשיו תצא החוצה בבקשה, ותסגור את הדלת, כי הדיון הוא בדלתיים סגורות. למה הדיון בדלתיים סגורות? באמת אני שואל, למה הדיון על אם להכניס או לא להכניס אזרחים, תושבים, אנשים מעזה לפה לטיפולים רפואיים על חשבוני ועל חשבונך, למה דיון כזה שהוא דיון מאוד 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 חשוב, למה הוא בדלתיים סגורות?
אני אשאל אותך שאלה אחרת, לא למה בדלתיים סגורות, למה בכלל פתחו את הדלתיים בשביל להכניס את השופטים פנימה? למה בכלל הדיון הזה מתקיים מלכתחילה, החוצפה אתה... לקיים כזה דיון?
קודם כל, הכל שפיט, ולכן הכל מותר, ולכן הכל כל הדיונים יעשו מתי שבא להם, מה שבא להם.
אתה רואה בדמיון שלך את האמריקאים מטיסים טליבנים לארצות הברית בשביל לטפל בהם אחרי שהפציצו אותם? או וייטנאמים?
אני אפילו לא, אתה יודע מה, לא יכול לדמיין את זה.
זה פשוט הזוי הדבר הזה, אני לא מבין איפה בית המשפט בישראל.
כך עוד אחד.
כמה הם מנותקים מהעם, זה כואב.
כך עוד אחד. עוד השבוע, אני חושב שזה היה אתמול או שלשום, המשטרה עצרה, זה אתה בטוח שמעת, המשטרה עצרה חייל משוחרר, צעיר בן, בשנות ה-20 כתוב לחייו, בחשד שרצח מחבל נוחבה. עכשיו זה ככה, זה הכותרת, רצח מחבל נוחבה. עכשיו אני חשבתי, ראיתי כזה דבר, אמרתי, אולי הוא היה סוהר באיזשהו שלום, באיזשהו מקום, והתעצבן על זה ומישהו, והרג אותו.
אולי יעצרו אותו לרגע ברחוב בשביל לתת לו עוד צלש?
תקשיב, מדובר. עכשיו, זה היה, כנראה, הזמן לא עושה טוב לאנשים והם שוכחים. מדובר באירוע שקרה בשביעי באוקטובר.
כן, אבל הם טוענים שהוא הובא לחקירה.
מה זה משנה?
בתום החקירה הוא ירה לו בראש.
בשביעי באוקטובר. אתה יודע כמה, אני מניח, כמה מחבלי נוח'בה, בחורי נוח'בה, חבר'ה של נוח'בה, אנשים נחמדים שבאו לפה עם כפכפים.
כרטיס חבר של
חמאס. כמה כאלה נהרגו, נרצחו, נפגעו, נורו על ידי אנשים לא בהכרח במצבים שהם עם נשק ביד ומאיימים? המון. בסדר? אני מניח שהמון. בסדר? כי נהרגו אלפים סך הכל. אז אני מניח שחלקם לא היו במצב שבדיוק מכוונים כנשק בראש למישהו, ובדיוק אז רק ירו בהם. מה הם רוצים ממנו? בשביעי, באוקטובר. אנחנו לא בשמיני, לא בתשיעי, זה לא חדר חקירות עם הסגן, שאז הוא יוצא וזה ויורה בו, נגיד, שזה אירוע אחר. בשביעי, באוקטובר. עכשיו, זה אירוע, זה לא חקירה כמו שהתפרסם, זה כנראה משהו שהיה ב... זה היה אירוע מסוים, תקרית מסוימת, שבה מחבלים ירו וזה, וכנראה הם מה שנקרא נשבו. ומה הבעיה? באמת, אני לא מצליח להבין. מה הבעיה? אתם מבינים איך זה נראה?
לא יודע, יש פה... אנחנו...
האירוע קרה... עוד פעם אני מדגיש, כנראה זה לא ברור לאנשים. זה לא אירוע שקרה בחדר ממוזג.
יש פה חבורה של לובשי...
בשביעי באוקטובר.
של לובשי גלימות מנותקים לחלוטין.
זה היה כפכפים, חבר'ה עם כפכפים, עם קלצ'ניקוב.
מעם ומרוח העם.
מול חיילים שבאו מהבית, כי הצבא לא הועיל בטובו...
אתה יודע...
לעמוד בצורה מסודרת.
אתה יודע מה הבעיה פה?
אז חבר'ה לקחו את הנשק מהבית ובאו.
אתה יודע מה הבעיה פה? שאותם אנשים לובשי גלימות שמנותקים לגמרי מהעם, הם לא ישלמו את המחיר על ההחלטות שלהם. אנחנו נשלם את המחיר על ההחלטות שלהם. הם, אין להם, יש להם אפס אחריות, אבל יש להם 100% קבלת החלטות. וזה משהו עזוי, זה משהו שאסור שיקרה. אני חושב שהמהפכה המשפטית הזאת של אהרון ברק גרמה לנזק מטורף למערכת המשפט, הביאה אותם כבר, לא, הייתי אומר להשתין מהמקפצה, אבל הם כבר מזמן, כבר מעבר לזה, הם עושים מה שהם רוצים, זה פשוט מכוער לראות את זה, והרמת הניתוק שלהם מהזה, הם באמת חושבים, מה הם ציפו שהוא יעשה בתום החקירה בשביעי לאוקטובר?
תשחרר אותו.
כנראה. אני אגיד לך עוד יותר מזה, אתה יודע מה?
או שלא, או שבזמן מלחמה, אנחנו, עוד פעם, זה פשוט מדהים שאנחנו מדברים על השביעי באוקטובר, חייל עם נשק בשביעי באוקטובר, מה הוא אמור לעשות באמת? לשמור על המחבל הזה? כשאחרים נרצחים, while we are speaking, אחרים נרצחים עכשיו, בזמן אמת, הרי כל היום רצחו אנשים.
אני רוצה להגיד.
במקום שהוא יחסל אותו והתפנה לעזור לנרצחים אחרים או לקרבונות אחרים, לעזור להם, מה הוא אמור היה לעשות? לשמור עליו? מה הוא אמור היה לעשות? או לשחרר אותו.
יצא לי לשמוע...
או לשחרר אותו ולקוות שהוא לא יחבור לאנשים אחרים
וימשיך לרצוע. יצא לי לשמוע רעיון עם חייל בעל השביעי באוקטובר, שאמר, חששתי לפתוח באש. ההוראות פתיחה באש
היו... כמה?
היו מבולבלים, ההוראות היו מבולבלות. לא הייתי בטוח אם אני יכול לפתוח באש או לא יכול לפתוח באש. אז זה אותם הפסקי דין של בגץ שלא מאפשרים לנו להגיב וקוראים לכל המחבלים האלה מבקשי עבודה, מנסים להפות את הדברים.
כך החלטה נוספת מהשבוע על אותו, באותו נושא, הפרקליטות הצבאית, כן, זה לא משהו של הג, לא מאשרת ללוחמי צהל בעזה לחסל שוטרי חמאס. כל עוד לא הוכחה מעורבותם וחברותם באחד מארגוני הטרור.
זאת אומרת, יש פירוט. מסתובבים עם תעודת חבר.
עמית סגל חשף את זה, והוא מפרט. הוא אומר, זה לא מספיק. זאת אומרת, כל עוד יש לבן אדם, כל עוד הוא חמוש, והוא מסתובב חמוש בעזה, היום, עכשיו, מסתובב חמוש בעזה, זה לא מספיק לראות, להרוג אותו. צריך קודם לברר את מעורבותו בטרור. זה ממש הגיוני. קודם כל זה מאוד הגיוני. הגיוני. בן אדם, עכשיו אתה חייל בעזה, בחור בן 19, 20, 18, אתה אמרו לך, יש פה מחבלי נוח'בה, אתה רואה בחור עם קלצ'ניקוב, הולך ככה בסבבה שלו בסג'עיה,
אולי בדרך,
עכשיו לחקור.
אולי בדרך לפאב.
כן, בוא תחקור. קודם כל, זה שהוא חמוש, והוא, זה לא אומר כלום. רגע, זה לא, הוא צריך להיות...
ואם אתה לא חייל...
הוא צריך להתפקד, מה שנקרא, להתפקד לארגון
אם אתה
החמאס.
לא חייל בסג'אי, אם אתה רק איזה זיק השאלה, שעובר מלמעלה, אתה צריך...
בוא נגדיל, רגע.
לצעוק לו ברמקולים, אתה חבר חמאס.
אם הוא חבר חמאס ולא שילם בזמן את החבר...
את הדמי חבר. אז מתי פג לו התוקף של החברות?
אז זה עדיין תופס? מותר לראות בו או שאסור לראות בו? בוא נרד לרזולוציות. כאילו, עכשיו אתה בן 18, ואתה צריך לשאול את הבחור, תגיד לי, מוחמד, אתה... דמי החבר שלך, אתה בתוקף או לא בתוקף?
תגיד לי, זה כמו...
תראה לי כרטיס חבר בחמאס.
זה כמו חברות במפלגות, שברגע שאתה מתפקד למשל לג'יהאד האיסלאמי, אז אוטומטית מתבטלת לך החברות בחמאס, או שיכול להיות גם וגם?
אתה יודע, אנחנו צוחקים וזה, אבל בואו חבר'ה, תחשבו, מה אמור לחשוב עכשיו חייל של גולני שנמצא עכשיו בעזה? כן יורה, לא יורה. מה הוא צריך לחשוב?
תבדוק. תבדוק.
מזל שחלק מחיילי גולני לא ממש חושבים, אבל לא משנה. זורם איתכם, אנשים.
סליחה, אתה חבר חמאס?
רגע, זה מזכיר לי מה שעכשיו אמרתי, שבדרך כלל אנחנו פותחים את התוכנית, בכל ההסתייגויות וזה, אז בוא.
זוב, אתה חבר הסתייג.
תקשיבו, אנשים.
עזוב, עשיתי ביטוח, אחריות מקצועית, עזוב.
על תוכנית דעות, תוכנית פרשנויות, אנחנו לא אחרים לשום דבר עם מה שאנחנו אומרים. קחו בחשבון שהכל לא נכון. מפה תמשיכו הלאה, כל אחד שיקשיב למה שהוא רוצה. ואתה רוצה לראות את הדבר שהכי הפילו אותי מהכיסא השבוע?
ועד כאן הייתה פינת השפן.
הייתי אומר השפן הקטן, אבל בוא, מישהו רואה במסך, רואה שפן גדול.
סיבה שלא אמרתי קטן.
אתה יודע מה הכי הפילו אותי השבוע? משהו שבאמת מקדיש את עמות הסיפים.
ממש הפיל אותך פיזית?
הפיל אותי לגמרי.
הרגשתי רעידת אדמה.
כן, בדיוק. לא רק אותי, זה הגיע עד לארצות הברית ב-CNN. חברת כנסת יפעת שאשא ביטון, פורשת מהפוליטיקה. עצרו את המלחמה.
אוי, 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 אוי.
הולד את.
איך את עושה לנו את זה, יפעת?
כן, זה פשוט, קודם כל, עצב גדול.
אי, זה זאת האם.
ההישגים המטורפים שלה.
שאשא פקה פקה?
ההישגים המטורפים שלה ב... תשלים אותי רגע.
פיפ!
בדיוק. באין ספק שמדינת ישראל תראה, לא תראה אותו דבר.
מה, לגמרי?
אחרי שהיא פרשה, עצב גדול, עצב גדול.
ממש, מה גדעון סער עושה?
הביא מישהו אחר במקומה. יש איזה אחד, מישל משהו שהוא מחליף אותה.
מישל?
כן, משהו כזה, אלא אם כן אני טועה בזה. ואם אני טועה בשם, אז בבקשה, אתם זוכרים מה אמרתי לפני כמה דקות?
זה לא אני, זה הוא.
תעצרו. רגע, לא את השיר הזה, זה שיר אחר. זה שיר ששמור אחרי הרעיון עם חיים רמון, זה שיר לבינתיים, כן.
אז אנחנו נעבור לשיר, ואנחנו בינתיים ננסה להשיג את חיים רמון.
על הכיפק.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון. אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון. אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו. אני שייך לעם, שיום גדול נס מפניו. אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף. אני שייך לעם, שעליו פלסה כל פילוסוף. אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס. אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס. אז מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל העמים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, ולא רואים ולא שומעים. והעם של אבא מי שייך השם הוא אלוקה. שרד בכל עידן. אני שייך לעם, שלא פיתח אותו מדען. אני שייך לעם, שמאמין בחכמים. אני שייך לעם, שעם אביו הולך תמים. אני שייך לעם, שקרא מלשם אליי. אני שייך לעם, שאפו שייך אליי. אני שייך לעם, אני אבחור מאחר שאני שייך אליו. אני מודה ואני שר את מה נשתנה העם שלי. מכל העמים, מכל
אחת מציגה מהדורה של אחת למיני.
אנחנו מנסים להעלות את חיים רמון?
כן, מנסים זה המילה הנכונה, לא ממש מצליחים, אבל בואו...
בואו נדבר קצת על יש עתיד.
בואו לא.
יש עתיד?
בואו נדבר קצת על בן כספית.
או, קדימה.
בן כספית, אם כבר דיברנו על בתי משפט, אז יש דבר
זה
טוב.
זה גם, זה מתחבר עם השאלה, יש עתיד? כן,
יש בן כספית. אז בן כספית הפסיד בתביעה דיבה, 300 אלף שקל. צריך לשלם על אדם שהוא ראה אותו יושב באחד הכנסים של נתניהו לפני הבחירות, וראה איזה משהו שכתוב לו על היד, הוא לא בדיוק זהה, אז הוא החליט שכתוב לו לפמיליה. והיה כתוב משהו עם פמיליה, אבל המשפחה כאילו
זה פשוט היה חבר, זה היה פשוט מישהו, בחור איטלקי שמאוד קשור למשפחה שלו כדי.
כן, אבל החלק היותר מטריד, שהוא כל כך בוטח בעצמו אותו בן כספית, הוא אפילו לא טרח להגיע לאולם המשפט, הוא קיבל את הפסק דין בהיעדר הגנה. וזה טוב שאנחנו זה, ובמעבר חד מבין כספית לשותף שלו ברדיו 103 FM, ינון מגל. ינון מגל עשה עשה תרגיל 8 בצורה מאוד מאוד יפה. מה הוא עשה? הוא לקח קובץ של אמירות נגד נתניהו שגלי בערב מיירה כמובן לא עשתה איתם כלום ולא פתחה בחקירה להסתה, פשוט שינה את השם מנתניהו לגלי בערב מיירה, פרסם אותם וכתב בפוסט שהוא אלה, כתב את המילה בדיקה, הוא רוצה לבדוק מה קורה עם זה. והפלא ופלא, כל אותם אנשים ששתקו עד עכשיו ולא אמרו שזה הסתה ולא גינו את זה, פתאום כולם יוצאים בשצף קצף נגד ינון מגל. הגדיל לעשות יושב ראש לשכת עורכי הדין, שפנה במכתב לגלי בערב מיירה בבקשה לחקור מיד את ינון מגל בחשד לפגיעה פיזית. כן, הוא חושש שיפגעו בפיזית. אז כשזה על ראש הממשלה, אין לו את החשש הזה. הוא רגוע, הוא זה, אבל כשזה אנשים אחרים מהשמאל, אז פתאום עולה בו החשש הזה. בעיה.
מה, יכול להיות שיש איפה ואיפה?
לא.
אין דבר כזה.
לא, לא. אצלנו בארץ?
מה פתאום?
מה פתאום? מה קרה לך?
יש מערכת, היא שוויונית, היא רואה את שני הצדדים, את כל הצדדים. למה זה שני הצדדים? היא רואה את כל הצדדים, יש 10 צדדים, היא רואה את כולם, וכולם שווים לפני החוק. יש כאלה שכנראה שווים יותר, ויש כאלה פחות.
כן, הבעיה המערכת שרואה את כולם, אפשר לקרוא לה בשם, משה דיין.
היא רואה, כן.
היא רואה חצי.
רואה שש שש, או שש.
רק שש אחד.
רק שש היא רואה.
או שלוש שלוש.
נכון, אבל זה ממש מפתיע, כאילו.
מה?
הבדיקה שהוא עשה ינון מגל.
לא, אבל אהבתי.
כן, אבל...
אם לא פתחת בחקירה עד עכשיו, למה שתפתחי עכשיו בחקירה? אבל כבר ראינו דברים מעולם.
כן, שואן. אבל יש מה שרציתי לדבר על
כן כן, תמשיך, זה אני עם השטויות שלי.
איזה שטויות אתה עושה. מה שרציתי לדבר זה על יש עתיד. יש עתיד העלתה חוק, הצעת חוק שכולנו אני חושב שנסכים איתה, הצעת חוק די סטנדרטית פשוטה, הצעת חוק שמחייבת כל ספורטאי בכל כל ספורטאי שמייצג את מדינת ישראל לענוד על מדי הנבחרת את דגל ישראל. בסדר, בכל הנושאים, לא משנה איזה ספורט, די בסיסי, הייתי אומר שאני לא רואה מישהו שמתנגד לזה. העניין הוא שיש אנשים שתמכו בזה, וזה כנראה מה שהפריע ליאיר לפיד, שזה הזוי, שאתה מעלה חוק ומישהו תומך בו, אתה לא כועס בדרך כלל. אלמוג כהן וצביקה פוגל מעוצמה יהודית תמכו בחוק הזה, ובאו להצביע בעד החוק. ויאיר לפיד ששמע שעוצמה יהודית תומכת בחוק הזה, מיד איים שאם הם לא יסירו את השם שלהם, החתימות שבעד ההסכם, הוא יסיר את החוק, הוא יסיר והוא לא יגיש את החוק הזה. מה עשו הלא אחראים בעוצמה יהודית? הסירו את עצמם מהרשימה, והחליטו שהם לא מצביעים, לא רשומים כתומכים בחוק, והחוק הזה עבר. מאוד ענייני, יאיר לפיד, מאוד מאוד ענייני, אתה יודע, זה פשוט הזוי.
זה המחלה שלו,
מה שעניין אותו זה מי מצביע, לא אם החוק יעבור או לא יעבור. מה זה משנה לך?
אז בוא נשמע רק את ההתחלה של השיר של בן ארי, כי חיים רמון על הקו.
קדימה.
חוץ מכדורגל אתו מדברת עם הים, אני לא מדבר אליי כלום. הבל אבל עם הכל הבל, הכל הבל, כרוך בסבל, מרגיש כמו לופ שלא נגמר מאז קין והבל. המון מלל ואין תכלית, הבור ריק ואין תחתית. אתה ניצב זוטר בתוך תסריט, אתה מטופל שנים ואין תפנית. בדיוק כשחשבת שנגמלת, נכנסת לפרדס ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת. אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת, את עוד מתרגשת מהים.
ואנחנו ניפרד מחנן בן ארי, ואיתנו על הקו ממלא מקום ראש הממשלה לשעבר, השר לשעבר, חבר כנסת, איש מפלגת העבודה, חיים רמון, שלום
לא,
שלום.
לא, איש קדימה.
איש קדימה, איש קדימה. אבל רציתי דווקא כן. לפתוח עם שאלה על מפלגת העבודה.
לא, עזוב, נקפופי לי הנושא בסוף. בוא, נדון בדברים יותר חשובים.
אם לא נחמץ לך הלב על איפה שהם נמצאים היום.
כבר, זה מזמן הם כבר מתו מבחינתי.
אתה מבחינתי עוד שמאל, מה שנקרא ערכי, שמאל ציוני.
אוקיי.
אני לא מוצא את זה כבר.
נכון, כי מפלגת העבודה הסתלקה מזה לפני הרבה שנים. כן, אבל לא לשם כך התכנסנו, אני מקווה.
לא, זכות השאלה הראשונה לאורן פורלבן.
אז ערב טוב, זכות גדולה לראיין אותך.
ראיינתי אצלכם פעם, נכון?
נכון, נכון, נכון. והיה כל כך נחמד שהחלטנו לעשות את זה שוב.
כשלאורן עוד היה שערות.
נכון, לא, לא, גם אז לא היה שערות, אבל לא משנה. אני רוצה לשאול שאלה, קודם כל שאלה של אחד המאזינים, מאזינים באופן קבוע, שסיפרנו שאנחנו הולכים לראיין אותך, אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, תקשיב, אני רוצה שמה שמעניין אותי לשאול אותו, בעולם אידיאלי, בעולם אידיאלי שהיום, לצורך העניין, מה זה עולם אידיאלי? הפועל תל אביב, אלופת אירופה, ואתה עומד בראש המערכת, 61 מנדטים, מה הדברים הראשונים שהיית עושה?
שם כך, אני צריך לאתר את הבעיה הקיומית. כשאתה עומד בראש מדינה, אתה שואל את עצמך, יש שאלות ששאלתי אותם משחר נעוריי הפוליטיים, מה הבעיה הקיומית של מדינת ישראל? ואני אגדיר אותה כפי שהגדיר אותה בן גוריון. בן גוריון ב-1937, חזר ב-1950, אמר דבר פשוט. או שנהיה פה מדינה דו-לאומית עם רוב ערבי על כל ארץ ישראל, או שתהיה פה מדינת יהודים על חלק מארץ ישראל. זה הבסיס. ואם זה לא יקרה, לא נהיה פה מדינת יהודים. וכל הרעיון הציוני זה בבאזל יסדתי את מדינת היהודים, וזה הרעיון המרכזי של הציונות, שתהיה מדינת יהודים עם רוב יהודי יציב, ותחיה על פי הייתי אומר העקרונות של מה זה התרבות היהודית, שכל אחד יכול לפרש את האחרת. אחד יגיד תרבות יהודית זה להיות חרדי, אחד יגיד שזה להיות רפורמי, השני, השלישי יגיד זה בכלל להיות חופשי וחילוני, אבל כולם מדברים עברית, וכמעט כולם חוגגים את החגים, כל אחד לפי סגנונות את החגים היהודיים, ויש חגים לאומיים וכולי וכולי וכולי, והשפה המדוברת כמובן היא עברית, ואנחנו יוצרים פה תרבות עברית. ולכן זה בעיניי האיום, היה האיום הקיומי ועדיין איום קיומי. ואני אומר לכם, זה בטח מוקלט, במוקדם ומאוחר, הרבה יותר מוקדם ממה שהרבה חושבים, יבואו הפלסטינים ויגידו, למה אנחנו צריכים מדינה עצמאית? זה לא טוב. אנחנו רוצים one person, one vote. זאת אומרת, כל אחד אנחנו רוצים להיות אזרחים במדינת ישראל. אגב, שלא יהיה הבנות, בכל הסקרים יש, בקרב הצעירים יש חרוב גדול, ולפחות שליש מכלל הציבור תומך בעמדה הזאת. עכשיו, גם מנהיגים פלסטינים, חלקם המזורחתי אומרים, אנחנו לא רוצים להיות במציאות שבה אנחנו חיים, ללא זכויות, ואין ללא זכויות, ולכן לזה צריך להגיע. אני בספרי נגד הרוח, הפרק האחרון, אומר להציל את מדינת היהודים. כדי שתבינו את, את המצב הזה, צריך להבין מה קורה למשל בירושלים. אם בירושלים הפלסטינים היו הולכים להצביע, ראש העיר היה אחמד טיבי. למזלנו, הם פשוט מתנהגים בטיפשות ובטמטום, ולא הולכים להצביע. אבל הם יום אחד הלכו להצביע. ואז זה מה שיקרה בירושלים. ירושלים היא לא עיר ציונית. ירושלים היא עיר שהציונים הם במיעוט. החרדים פלוס הערבים הם רוב גדול.
אז אתה אומר, ולכן, אם אני מבין נכון ואת מה שאתה דוחף אליו, אני מניח שגם קראתי את הספר ולזה אתה חותר, בעצם מדינה פלסטינית, זה לא משהו
שהוא... לא, אני לא חותר, ודאי לא עכשיו. אני קודם כל חותר מה הבעיה. עכשיו אני אראה איך אני מטפל בה. יש הרבה דרכים לטפל בה. אבל מכיוון שלא הצלחנו להגיע למסע ומתן ולפתרונות עם הפלסטינים, אז אני לא רוצה לתת את עתידי שאויבי יקבע את עתידי. כלומר, הוא לא מסכים, אז אני אלך למדינה דו-לאומית. דרך, אני אגיע למה הימין רוצה. ואני, באותו פרק בספר, כתבתי דבר מאוד פשוט. אמרתי, לעת הזאת, אנחנו צריכים להודיע שאנחנו מספחים כמעט דיורה, 400 אלף אזרחים ישראלים שחיים בגושי ההתיישבות, זה הרוב המכריע.
שטחי C.
לא את שטחי C. שטחי C זה שטח נרחב, יש שם חצי מיליון, יש שם 350 אלף ערבים, ואני לא רוצה לספח אותם, ולא, זה תוכנית של בנט, נכון. שהוא רוצה לספח את הערבים, ואת השאר לעשות אוטונומיה שהיא פחות מעיריית תל אביב. אני לא מדבר על זה. אני מדבר קודם כל את מי אני רוצה שיהיה קבוע, והפוך אותם, את תושבי מעלה אדומים, וגוש עציון, ואריאל, יהיו תושבי אזרחים מלאים של מדינת ישראל, בכל הבחינות, והדין שיחול עליהם הוא יהיה הדין הישראלי. כל השטח שאני לא מספח, אני מודיע, הוא יהיה למסע ומתן, בבוא היום. עד אז, אני לא משנה שום דבר בערכות הביטחונית שלי. צהל יהיה איפה שהוא רוצה, כמו שהוא היום. ואני אומר לצד השני, אתם רוצים לדבר, אנחנו מוכנים לדבר על כך. אבל זה מה שעושה הכל, כרגע, ויהיה ברור שהשטחים מעבר לגושי ההתיישבות לא יהיו חלק מדינת ישראל, כי אם יהיו חלק, נהיה מדינה דו-לאומית.
אם אתה בא ומכריז על זה במרוש, אז איך זה...
מרוש.
אז איך זה חלק מהמסע ומתן? אתה כבר ויתרת
עליו. אני לא ויתרתי על כלום, אני עושה מה שטוב לי. יש אנשים אפילו היום, אני אומר, שהם רוצים לשלוט. מה הימין רוצה? הימין רוצה דבר מאוד פשוט. הוא רק לא, הוא נמנע מלהגיד את זה באופן מלא, חלק אומר. הוא רוצה לשלוט בחמישה מיליון פלסטינים.
אני לא בטוח, היום אחרי השביעי לאוקטובר אני שומע הרבה דיבורים על למשל עידוד הגירה.
כן, עידוד הגירה זה גירוש, תעזוב, שלא ילבינו לך. גירוש לא יהיה, לא יהיה. עזוב, חבל לזמן, לא יהיה, אין עידוד הגירה, וגם אם תעודד, כמה תעודד? חצי מיליון, זה המון מיליון, נשארו 4 מיליון. זה מי שמדבר על כך שניתן לגרש 5 מיליון פלסטינים, הוא חי באספמיה, כי אין לו תשובה אמיתית ל5 מיליון. ואם לא נצליח לעודד, הרי אתה אומר, הנחשים הדיונים, אבל העידוד לא יצליח. אז נהיה עם 5 מיליון. אז איך אומר בן גביר, שהוא יותר רגון בעניין הזה? נכפה עליהם עד שיגיד רוצה אני. לא יקרה, העולם לא ייתן את זה. בעיית ההגירה בכל מדינות העולם, אנחנו רואים תוצאות הבחירות, היא בעיה מרכזית, אף אחד לא הולך לקלוט לא חצי מיליון ולא מיליון פלסטינים, ודאי לא 5 מיליון. המציאות שתהיה עד שתהיה הגירה, אוקיי? אני אלך איתך, שהיא לא תהיה כמובן, אבל אני אחד. 5 מיליון פלסטינים, להתנחל בלב הפלסטינים שמוגדרים על אדם כמפלצות אדם, ולטפל בהם. לבוא ולהשקיע 40-50 מיליארד שקל מהכסף שלך ושלי שאנחנו משלמים למדינה, כדי לטפל בהם, בבריאות שלהם, בחינוך שלהם, בשיטור שלהם, הכל. זה מה שהימין רוצה.
רגע, בוא נמשיך עם המחשבה שלך. סיפחנו את מעלה אדומים וכל המקומות היותר מרכזיים. גושי התיישבות,
כן. עכשיו אני חותם.
סיפחנו, נשארנו עדיין עם בעיית 5 מיליון הפלסטינים.
כן, אבל אני בא ואומר שאין לי שום עניין, וזה ההבדל בינינו, שזה אנחנו יודעים גם שהפלסטינים הסכימו לזה. תוכנית טראמפ, שראשי... שעד היום הם לא החזירו את הנשימה, פיזזו וקרקרו בחוצות וושינגטון אחרי שהתקבלה תוכנית טראמפ. אתה יודע מה זה תוכנית טראמפ? תוכנית טראמפ פעם זה להקים מדינה פלסטינית, אנחנו נספח 30% מהשטח, בעיקר התנחלויות, אבל אנחנו נקים מדינה פלסטינית, נעשה קשר תחבורתי בין עזה ליהודה ושומרון, ואנחנו נתקבל ניתן, מה שקרוי סוואפ, אנחנו ניתן 30% או קרוב ל-30% משטחים בתוך ישראל לרשות הפלסטינית כפיצוע, למדינה הפלסטינית.
כן, אבל זה, אבל זה החלק בתוכנית טראמפ שלעולם לא יכול היה להתממש, כי כתנאי לחלק הזה הם נדרשו לעמוד באיזה שורה של דרישות, בין היתר בלהכרה במדינה יהודית.
בגדול, ואם הם יעמדו, אז אתה בסדר עם זה?
אני לא רואה איך הם עומדים בזה. אם הם יהפכו ליונת שלום לבנה?
לא יקרה יונת שלום, ולא יקרה, רק הימין תמך תמיכה נלהבת במדינה פלסטינית בתנאים, אני גם תומך בתנאים פלסטינית בתנאים מאוד קשים. קודם כל אני תומך בכך שאם תהיה וזה תהיה מפורזת לחלוטין, יהיו כוחות בינלאומיים, יהיו כוחות שלנו, אנחנו נשלוט כל סידורי הביטחון בעולם שאתה רוצה, אני באדם.
אבל אם
נתניהו בעד מדינה פלסטינית מינוס.
אם אני מקשה רגע, אנחנו הולכים על התזה שלך, ואנחנו עושים סיפוח, ואנחנו נשארים 5 מיליון, ומה הלאה? הרי ב10 שנים הקרובות, הפלסטינים יהיו אותם פלסטינים שהם היו ב100 השנים האחרונות, סביר להניח שהם לא יהיו עם שוחר שלום.
אני לא, למה? המצרים עם שוחר שלום? אנחנו חיים אותם בשלום. הירדנים עם שוחר שלום?
אגב, המצרים שנתת אותם כדוגמה, הכניסו עכשיו, בניגוד להסכם השלום עם ישראל, 160 טנקים לגבול ישראל-מצרים.
הם הכניסו 160 טנקים באישור ישראלי, כדי, ויחד איתם נלחמים בדאש. וכל מה שהמצרים עושים, עושים בעצה אחת עם ישראל, הם לא עושים פסיק מבחינה ביטחונית בסיני, בצחת יחצה אחת עם ישראל.
זה אין ספק, העניין הוא הבעיה שאין להשוות בין הפלסטינים למצרים.
אנחנו רוצים שהם ילחמו יחד איתנו באויבים שלנו, בלי שיתוף פעולה מצרי-ישראלי, לא היו מצליחים לנצח את דאש בסיני, שדי דוקה על ידי הפעולה המשותפת.
אני לא יודע עד כמה שיתוף פעולה ישראלי-מצרי הצליח במנהרות מתחת לרפיח.
הוא לא הייתה, המצרים לא עשו שיתוף פעולה ולא פעלו נגד המנהרות, זה לא היה חלק מהעניין. המצרים נלחמו נגד דאש, ונגד דאש הם נלחמו. אז הם לא מושלמים, לא מושלמים. אז אתה אומר, אז גם שלא ילחמו נגד דאש, בסדר. אתם רוצים לחיות בעולם מושלם, שהם כולם יהיו נפלאים? לא, הם לא יהיו ציונים. אבל עובדה, שהיה אינטרס, הם באו, ביקשו אישור, דרך אגב, הם גם ביקשו אישור להרבה מאוד דברים בגבול מצרים עזה. אבל אני אומר, על הדאש, כל מה שהמצרים הכניסו, כל דבר היה רק באישור ישראלי, בשיתוף פעולה ישראלי, והרבה מהשיתוף פעולה ישראלי-מצרי נגד דאש, עוד טרם נחשף, ואני מעריך שגם לא יחשף בשנים הקרובות. אז היה שיתוף פעולה הדוק מאוד. ולכן אני לא מחפש למות. מה אלטרנטיבה? אוקיי, תגיד, אז תגיד, אלטרנטיבה שלך לשלוט ב5 מיליון פלסטינים, 40 מיליון, שהם יהיו כל השנה, נהיה מבודדים בינלאומית.
אבל
האלטרנטיבה
שלך...
לא, אבל אני לא רואה הרבה, האמת, אני לא רואה הרבה הבדל.
כבר נוסתה.
לא, ההבדל הוא גדול, שאני מודיע, שאין לי שום עניין. לא לפרק את הרשות הפלסטינית, לא לשלוט על... הרי מה קורה היום בגדה? עם כל החסרונות
יש הרשות. זאת אומרת, התנתקות חד צדדית.
מה? התנתקות עם שליטה צבאית. אבל מה אני אומר? מה אני אומר מה אני אומר לגבי הגדה? מה קורה בגדה? עם כל החסרונות. אז קודם כל נתחיל בעניין האזרחי. הפלסטינים, הרשות שולטת אזרחית באופן מלא על 3 מיליון פלסטינים, ו... דואגת לכל צרכיהם, וזה עולה 15 מיליארד שקל, לא מכספנו, כספי תורמים וכדומה. אז זה המצב. מבחינה צבאית, הם לא מושלמים, כי גם דאגנו להחליש אותם במסגרת שהחמאס הוא נכס והרשות היא נטל, אבל הרבה מאוד דברים שקרו בשיתוף פעולה בינינו ובין הרשות, מנו פיגועי טרור, שאלו את ראשי שבק לשעבר, אלופי פיקוד מרכז לשעבר, והם יספרו לכם על השיתוף פעולה, וכל הזמן אנחנו רוצים לשתף פעולה. מה קרה בתקופה האחרונה, בשנה, שתיים האחרונות? עשינו הכל כדי להחליש את הרשות. אז זאת הוצאה. עכשיו, לא מושלמים, זה שהם משלמים כסף למשפחות מרצחים, זה דבר מבחינתי נורא ביום. שאלתי את אחד בראשי הרשות, הם לא מבינים מה אתם עושים? זאת אומרת, אם אנחנו לא ניתן שהחמאס ייתן, אמרת שהחמאס ייתן, רק לא אתם.
נכון?
אבל
בעצם מה שאתה אומר אבל עכשיו, אם אני מבין נכון, זה בעצם להשאיר את המצב די כמו שהוא היום, למעט סיפוח גושי התיישבות, ואולי לתמוך קצת יותר.
לא, לא, לא להשאיר את המצב כמו שהוא היום.
ככה זה עובד היום, יש לנו שליטה צבאית.
נספח כ5-6%, ששם יושבים קרוב ל-400,000 מתנחלים. את זה נספח. אנחנו נודיע שאין לישראל שום כוונה לספח את שער השטח, אלא אם נגיע להסכמים כאלה ואחרים. ושם אנחנו לא מתנחלים יותר, אנחנו לא חוקים עם התנחלויות, אנחנו לא מפנים חד צדדית.
זאת אומרת, מה שקיים משאירים.
לא מפנים, שליטה מלאה של צה"ל.
לא מתנחלים, לא מפנים, ללא הסכם, לא מפנים כלום. לא מפנים שם שום דבר, הם משיכים, לא מתנחלים אבל, לא מקימים עוד יישובים, בכדומה, ולא עושים מה שהימין וסמודריץ' עושה בגיבוי מלא של נתניהו, לפרק את הרשות הפלסטינית, שזה יביא לתוצאה הזאת. זה ההבדלים המהותיים בין מה שאני מציע, לבין מה שנתניהו, סמודריץ' ובן גביר מציעים.
וגם באמת, האמת, אני למעט דברים כמו, נגיד, החלשת הרשות הפלסטינית, וסיפוח שלא קיים כרגע, זה די דומה.
לא קיים סיפוח בפקט.
כן, אבל נכון, אבל לא קיים סיפוח של גושי התיישבות כמו שאתה אומר, וחבל. אבל למעט שני הדברים האלה, שזה, אני מסכים איתך שזה קורה היום, זה די דומה למצב של, די דומה למצב של עכשיו, כי אנחנו צריכים לזכור
שההתנחלויות
היום, כבר הרבה זמן לא מגדילים אותם. לא בונים בהתנחלויות יותר מדי.
מגדילים, אז אני אתן לך מספר. היישובים, ההתנחלויות מעבר,
היו כבר תקופות שנתניהו הקפיא את הבנייה בהתנחלויות.
מעבר, הקפיא לתשעה חודשים. מעבר, גם אז זה לא היה הקפאה אמיתית. מעבר לגושי ההתיישבות, היו, אני עסקתי בזה, אז אני זוכר את המספרים, היו 68 אלף ב-2009. היום יש 150 אלף, והם כולם בתוך לב יישובים ערבים. וזה הדבר שהכוונה של ההקמה שלהם זה למנוע את ההיפרדות בינינו ובין הערבים, והם כל הזמן אומרים, מה קרה עכשיו בממשלה? הכשירו 5 יישובים, התנחלויות לא חוקיות, ויש בכל מקום כתמים של התנחלויות לא חוקיות, והדבר הזה הוא גם מפגע מבחינתנו, הוא לא רק רע לנו מבחינת היחסים הבינלאומיים. אבל אם אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא רוצים, בואו, מוכנים לדבר, על הבסיס הזה שאנחנו מציעים מוכנים לדבר. הפלסטינים כבר הסכימו דה פקטו לסיפוח גושי ההתיישבות תמורת מה שקרוי סוואפ באותו דבר, אם אנחנו מספחים 6-7%, אז הם רוצים 6-7% במדינת ישראל. זה שביבי הסכים ל-30.
בואו רגע, אני רוצה לשאול אותך לגבי עזה.
כן.
בכתבה האחרונה במעריב, אתה אומר שם שבעצם, אם אני מבין נכון את הכתבה, אתה מדבר די בעד כיבוש כל רצועת עזה והקמת ממשל צבאי.
כן. הבנת נכון, למה אתה אומר אם אתה מבין?
אני יודע, אתה יודע, בכל זאת. אבל זה לא...
לא, אז למה, אני אגיד לך למה חשוב לי. כי אם לא הבנת, אז אני אשם כי לא כתבתי נכון. לא כתבתי ברור.
במידה מסוימת, אבל הנה, עכשיו אני אהיה קצת פחות נחמד, ואני אשאל, במידה מסוימת, זה לא בעצם מוכיח שכל הנושא של ההתנתקות קשל?
לא.
למה?
איך? אז קודם כל נתחיל את האגדות. ההתנתקות, אנחנו שהיינו בעזה לפני ההתנתקות, מ-2001 עד 2005, היו 6,000 קסמים ופצמרים על עוטף עזה ועל המתיישבים שם. 112
כמה היו אחרי?
112, תקף אני אגיע, 112.
אבל למה אתה לוקח את התקופה שלפני ההתנתקות? תיקח את שנות ה-80 שהיה בעזה רק אבנים.
לא, לא, זה גם מספר חשוב.
גם הגדות, היו הרוגים והיה רימונים, ואני אתן לך...
מעט מאוד, מעט מאוד מאוד.
האינתיפאדה הראשונה פרצה בעזה ב-1987.
נכון, ופרצה עם אבנים ובקבוקי תבערה.
נכון, אבל היא הייתה מוחפת והייתה מגיעה לכל דבר. אני מוכן לה... מי שחושב שעזה הייתה נשארת ככה חי באשליות, גם לא האמינו שתהיה אינתיפאדה ראשונה. אני חודש לפני אינתיפאדה הראשונה נעמתי בכנסת ואמרתי שפתיל השהיה הוצת ויהיה פיצוץ, כי הייתי בעזה, הייתי נוסע פעם שבועיים לעזה ולומד את עזה. ומי שחושב שזה היה נשאר ככה, הוא חי בסרטים.
אבל האינתיפאדה השנייה הייתה אחרי הסכמי אוסלו שהם קיבלו מאיתנו רובים.
לא, הם לא, הם, אז בוא עוד פעם, אגדות יש הרבה.
למה אגדות?
אז קודם כל האמריקאים, אז תקף אני אגיד לך, האמריקאים נתנו להם רובים. ואחר כך ביבי הגיע לשלטון ב-96, והוא המשיך לאפשר להם רובים. ומ-2000...
זה לא הופך את זה לבסדר. יש הסכם. מה? זה לא הופך את זה לבסדר. אם זה שאנחנו קוראים עם הצד שלו,
מה הם עשו, סליחה?
גם הוא עושה טעות.
תקשיב, מה הם עשו ברובים שאנחנו נתנו? הם הרגו אנשי חמאס ומרגו ג'יהאזיסטים עד לאינתיפאדה הראשונה שאני אגש עד השנייה. וכיוון שהם עשו את זה, אז אנחנו שינינו את הסכם אוסלו, ומאז אנחנו שולטים צבאית על כל הגדה. אז כל הסיפור של נתנו להם רובים עד 2000.
לא, אבל אז אנחנו קצת אחורה, אנחנו דיברנו, מדברים על ההתנתקות. ההתנתקות כמהלך... כן, כן, לא, ההתנתקות כמהלך, הצליח?
ההתנתקות הייתה, תכף אני אגיד, ההתנתקות הייתה מהלך שיצאנו מהגיהנום, כי היה שם גיהנום. אנשים, ילדים נשואים משוריינים לבית ספר, 8,000 ישראלים עם 1.5 מיליון פלסטינים שקימו יישובים ליד מחנות פליטים, זה היה טירוף אנטי ציוני, זה מה שהיה שם, כל הסיפורים שאילו זה היה גן עדן קריבי,
אז יצאנו,
לא היה ולא נבוא.
יצאנו משם וקיבלנו חממה של טרור עוד יותר
לא,
גדולה,
לא
ותשביעי לאוקטובר.
אז השביעי לאוקטובר קיבלנו כי בגלל שביבי נתניהו חקרת ברית עם השטן, זה מה שהיה. אני ב-2007, איך שהחמאס הגיע לשלטון, אני אמרתי צריך למוטט אותם. ואז בא אהוד ברק והודיע שהוא אבי מולידה של הקונספציה, שלא צריך למוטט את החמאס, שאפשר לחיות אותם.
אפשר להרתיע אותו.
כן, לא להרתיע סבבים. ואז בא ביבי ב-2000, שהבטיח למוטט אותם. וב-2009 הוא המציא תזה. שצריך להפריד בין הגדה לבין הרצועה, והוא הזרים להם טונות כסף, והוא קראת ברית עם השטן, והוא גידל את המפלצת הזאת עד שקרה השבעה באוקטובר.
חשוב להגיד שהכסף שאתה אומר שהוא הזרים, זה לא היה כסף ישראלי, זה היה כסף...
מה זה חשוב? הוא אפשר להזרים את זה.
אפשר להזרים את זה.
אם היינו עושים התנתקות קצת שונה...
אחרת מה שהיה קורה זה משבר הומניטרי, ואז כולם היו קופים עלינו.
אין שטויות, די עם המשבר הומניטרי, אתה יודע מה, האום ב-2017... סליחה, בבנק העולמי, לא ארגון, אמר מי שנותן כסף בעזה נותן אותו לחמאס. הם נתנו עשרות מיליארדים, ואחרי שנתיים הבינו שהכל מגיע בסופו של דבר לחמאס, ואנשים שם רעבים ללחם. כל הזמן מצבם הכלכלי הלך והורע. לחמאס לא היה אכפת מהאזרחים, ואנחנו אפשרנו למשל להכניס מאות אלפי טון, ביבי, מאות אלפי טון, מאות אלפי טון של חומרי בנייה שבהם גמרו בנו את המנהרות שמשם הם הורגים בחיילנו. ולמה צריך? הוא עד. הוא בעצמו אמר, מי שמתנגד לחזק את החמאס הוא בעד מדינה פלסטינית, ולכן אני מחזק את החמאס. הוא אמר את זה בקולו. אז מה אתם מנסים להגן עליו?
אם היינו בהתנתקות, לא, בכלל לא. אם היינו במקום בהתנתקות, לפי מה שאתה אומר, ואני נוטה להסכים איתך, תתפלא, אבל אם בהתנתקות, במקום לצאת, לפנות גושי התיישבות, לצאת, לנעול את הדלת אחרינו ולאפשר לעזה להיות עזה של היום, היינו עושים את אותו דבר, רק במקום לצאת ולסגור את הדלת, היינו נשארים במשטר צבאי, כמו שאתה אומר, שהיום צריך לעשות.
לא צריך, לא היינו נשארים, עד שהגיע חמאס.
זאת אומרת, זה שלא נשאר משטר, זה שלא נשאר כוח צבאי, זה בסדר.
עד השביעי באוקטובר, עד השביעה באוקטובר, היו יותר הרוגים. אחרי ההתנתקות מאשר לפני ההתנתקות.
כן, אבל מי שנהרג בשביעי או בשמיני או בתשיעי, זה לא משנה.
לא, השבעה באוקטובר הוא כולו, חוץ מהמחדל הצבאי, הוא כולו ביטוי של השקפת עולם, שבה שהחמאס הוא פרטנר, שצריך לתת לו עובדים, ואם ניתן לו כסף, אז הוא יהיה בסדר.
אבל אם היה משטר צבאי בעזה אחרי ההתנתקות, לפי ההבנה שלך, גם ביבי לא היה מצליח לעשות את זה.
אבל לא היה צריך לעשות משטר צבאי, היה הרשות, היא הייתה המשטר שם, היא טיפלה בשתי. ברגע שהרשות טופלה על ידי החמאס, היה צריך למוטט את החמאס.
היציאה מציר פילדלפי אחרי ההתנתקות.
הטעות היא להגיד, הרשות טופלה על ידי החמאס. החמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות בעזה.
החמאס נבחר בבחירות. החמאס נבחר בבחירות דמוקרטיות, ולאחר מכן, 20 שנה, הוא לא קיים בחירות, והפך לשלטון רודני. עוד מעט תגידו לי שהוא משטר דמוקרטי כמו בשוודיה.
לא, זה פשוט, זה אולי תשובה לכל אלה שאומרים שיש בלתי מעורבים. הבלתי מעורבים הם אלה שבחרו את שלטון חמאס.
ציר פילדלפי, לצאת ממנו ו...
עזוב, זה לא מעניין מי בחר. כעובדה, הם באו ועשו הפיכה צבאית. הם עשו פול. הם הפילו את השלטון בעזה, וזרקו את הציגי השלטון החוקי מהגבות.
לא, אני לא יודע מה חוקי, השלטון הזה הפסיד את הבחירות, היה צריך לפנות את מקומו.
הם עשו מהפכה, ומאותו רגע היה שלטון של חמאס, ונגמר אפילו לא דיבור.
כן, מה שמכל כל הפקידים עפו החוצה.
אז זהו, אז היה מהפכה.
ציר פילדלפי, מה שאני מנסה לעשות זה לראות...
רגע, לא, עכשיו תקשיבו. הייתה מהפכה על הארגון טרור שהוא כמו דאש, ואת הארגון טרור הזה היה צריך להשמיד. ואז, וזה מה שאמרתי שהייתי חבר קבינט, וזה מה שכתבתי עד חצי שנה לפני השבעה באוקטובר. אבל הסבירו לי שחמאס זה טוב. טוב שיהיה חמאס בעזה. זה מחליש את הרשות הפלסטינית. איך אמר סמוטריץ', זה נכס. זה מה שהם אמרו.
סמוטריץ' אמר לחמאס נכס?
ודאי, אמר, זה חמאס, זה נכס, והרשות היא נטל. תבדקו את הציטוטים, 2015. כן, ומה הם עשו? הם באו, וזאת הייתה המדיניות. וכאשר אנחנו ב-2009, באופרת יצוקה, יכולנו למוטט את החמאס, התנגד בכל תוקף אהוד ברק, לצערי ציפי לבני הצטרפה אליו, וביבי עמד בשערי עזה והודיע שאיכשהו בא בשלטון הוא מוטט את החמאס, ואז הוא עלה לשלטון, ואהוד ברק אמר לו, לא, למה לך? ואז הוא הוסיף נופח אידיאולוגי לברית שהוא קראת עם השטן, וזה לא עזור שום דבר לדיראון עולם, והוא אמר, אני לא רוצה למוטט את החמאס. ההפרדה, מדיניות הבידול, היא דבר טוב, ולכן לא סתם אני בעד החמאס, אני גם אחזק אותו, וחס וחלילה למוטט אותו.
חיים, מילה אחרונה לגבי...
שביבי הרחמן נתן להם כסף בסיוע הומניטרי. הרוב מכריע של הכסף הגיע לחמאס, וביבי אמר, כסף שמגיע לחמאס הופך לנשק, והוא צדק, אבל הוא אמר ב-2009.
מילה אחרונה לגבי בני גנץ, מעניין אותי לשמוע את דעתך, הוא חלק מהקונספציה?
ודאי. בני גנץ היה חלק מהקונספציה, בני גנץ היה רמטכ"ל בצוק איתן, הצבא, זאת אומרת, המטכ"ל הגיש הצעה, הגיש תסריט, שאם אנחנו נמוטט את החמאס וצוק איתן יהרגו 500 חיילים, תסריט אימים וכדומה, זה היה לפי דרישה של שלושה שרים שהיו בקבינט, שטייניץ, בנט וליברמן, ואחרי שהוצג תסריט האימים, אז ביבי שאל אם יש מישהו שתומך, היחיד שנשאר לתמוך היה שטייניץ, בניגוד למה שספרים היום, גם בנט וגם ליברמן ירדו מהרעיון למוטט החמאס, או צריך לכבוש את החזה, איש במערכת הפוליטית, ודאי מכל זה שמתפרים היום, לא תמך במיטוט החמאס. איש, אני אומר את זה באחריות, גם למשל ליברמן, שאלו אותו אם צריך לכבוש את עזה וכדומה, אמר לא, פתאום. הוא דיבר על סיכולים ממוקדים, סיכול של סינואר, סיכול של סינואר לא ממוטט את החמאס, יש לנו ניסיון. כל פעם שחיסלנו מישהו, כאשר בא יורשו, התגעגענו לזה שחיסלנו. ולכן שלא יהיה הבנות, כל המערכת הפוליטית, זה מה שכתבתי במאי, כל המערכת הפוליטית והצבאית תמכה בדוק מוות עם החמאס, תמכה בכך שאם אנחנו ניתן להם פועלים וניתן להם כסף, הם יהפכו לארגון שיהפוך יותר מדינתי ויחדל משאיפותיו.
מי שהשלים את המעטפת הזאת, הייתי אומר, זה הדרג הצבאי ששבוע, שבועיים...
הדרג הצבאי, כל הרמטכ"לים תמכו בכך. חמאס מורתע. חמאס מורתע, חמאס מורתע. סיפרו את כל הסיפורים האלה. אני רק יכול להגיד לך, אם אתה קורא מעריב, זה שבוע אני כותב על זה במעריב, ואני אגיד לך מראש, ואני אסביר את זה, שבטוח תבין.
לא, אבל תסביר מעט.
לא, עכשיו, יש אגדה שהצבא הזהיר שבגלל בגלל הרפורמה המשפטית הצבא, אין חידות, הצבא מתפרק וכדומה, אז אני רוצה להגיד לך, הצבא יזהיר, קודם כל הוא יזהיר בדבר, אם מה שרצו לעשות כל הסרבנים, או סליחה, טעות,
מסרבים להתנדבות,
זה לפרק את הצבא. ואמרו, אנחנו פרק את הצבא, ואתם לא תעשו מה שאתם רוצים לעשות, רפורמה ברפורמה. אבל גם בארבעת המכתבים שכתב הרמטכ"ל והזהיר בפני בעיות וכדומה, הוא כתב החמאס מורתע ואנחנו לא צופה, הוא רוצה והוא עכשיו עסוק בלבנות את השלטון האזרחי שלו. אז הצבא, כל הצבא ללא יוצא מן הכלל, כל הרמטכ"לים וכל שרי הביטחון וכל ראשי הממשלה, כולם חלק מהקונספציה, ואיש לא יכול להתנקות מאחריותו למה שקרה בשבעה באוקטובר. זה האמת. כל הזמן
האמת שאני נוטה להסכים איתך.
אני רוצה רק להגיד משהו על מה שכתבתי. אי אפשר, הממשלה החליטה והצבא הסכים שצריך למוטט את החמאס צבאית ואזרחית. גנרלים אמריקאים שעסקו בזה, כתבו, אי אפשר לתאר ולצאת. אנחנו כבר נכשלנו בזה, עד שלא למדנו שאם אתה לא כובש שטח של ארגון טרור, ואתה לא מקים ממשל צבאי בבחינתי זמני, אתה לא יכול לנצח אותו.
אין לי מחלוקת איתך, אבל רק עוד שאלה קצרה לגבי...
זהו, נשארנו עוד דקה.
ממש יש לנו, אז ממש בחצי דקה תענה רק לגבי הקונספציה. אם נתניהו היה אומר, אני הולך למיטוט החמאס לפני השביעי לאוקטובר, והיה פותח במלחמה נגד החמאס, היה לו רוב בממשלה, היה לו רוב במדינה, הייתה לו התכנות פוליטית לעשות דבר כזה?
אם אתה חושב שזה נכון, מה אתה ברשן? אם אתה חושב, נניח שביבי היה יודע שיש שבעה באוקטובר, אוקיי? והוא יודע שהדרך היחידה למוטט את החמאס, הוא לא עושה את זה, אז הוא פשע. מה זה? הוא עושה מטעמים פוליטיים, הוא מאפשר כזה דבר?
לא, הוא גם צריך להקשיב לרצון העם, ואם אין לו גיבוי מהעם...
אני בטוח, כל הסקרים היו סקרים שתמכו, רוב היה רוב גדול, ואני יכול להביא לך את הסקרים האלה בעד ביטוט החמאס. היה רוב, זה סיפורי אגדות של תומכי ביבי, שאומרים הוא נבח, פעם הוא צמרטוט, הוא לא יכול לעשות כלום. הם אומרים לי זה גם על רפורמה משפטית, הרי המגן הגדול שבאת המשפט היה ביבי, אז אני אומר להם, הוא היה אמר, כן, אבל מה, הוא לא יכול, הוא פחד, היו עושים לו, לא היו עושים לו. מה אתה פוחד? אתה מנהיג, אתה צריך לעשות מה נכון. איך אמר בן גוריון, אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה העם צריך.
כן. חיים רמון, תודה רבה, נעמת לנו מאוד. כרגיל
היה מרתק, תודה רבה.
סיימנו את השידור, תודה רבה לך, כל טוב. אורן, אנחנו סיימנו.
יאללה, דקה 90.
שבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
מי שישאר, שישמע.
30 שניות על...